מסכת תענית, דף י' עמוד א', בתחילת העמוד, תנו רבנן. שנו חכמים בספרי, דברים ז', ארץ ישראל נבראת תחילה, וכל העולם כולו נברא לבסוף. שנאמר במשלי ח' פסוק כ"ו, עד לא עשה ארץ וחוצות. חוצות מלשון חוץ לארץ. מכאן רואים שקודם הקדוש ברוך הוא עשה את הארץ, כוונה את ארץ ישראל, ואחר כך עשה את חוצות, שזה חוץ לארץ. ארץ ישראל משקה אותה הקדוש ברוך הוא בעצמו, וכל העולם כולו על ידי שליח. שליח משקה, שנאמר באיוב פרק ה' פסוק י', הנותן מטר על פני ארץ ושולח מים על פני חוצות. על פני חוצות הוא שולח, ועל פני ארץ הוא נותן. ודבר נוסף, ארץ ישראל שותה מגשמים, את המים של הגשמים עצמם, וכל העולם כולו מתמצית ושותה ממה שנשאר מעננים לאחר שהוריקו את ממיהם. שנאמר, אותו פסוק, הנותן מטר על פני ארץ וגומר, שכוונה היא על ארץ ישראל, ואחר כך כתוב, ושולח מים על פני חוצות, מה שנשאר נשלח לחוץ לארץ. ועוד דבר, ארץ ישראל שותה תחילה, וכל העולם כולו שותה לבסוף. שנאמר, הנותן מטר על פני ארץ וגומר. לאחר מכן, כתוב ושולח מים על פני חוצות, שהכוונה לחוץ לארץ. משל לאדם שמגבל את הגבינה, הוא מקבץ את פירורי הגבינה, ועושה מהם גוש אחד. נוטל את האוכל, ומניח את הפסולת. הוא לוקח את פירורי הגבינה, ומניח את הפסולת, את המאה החלב. ככה עננים, קודם משקים את ארץ ישראל, וממה שנשאר, משקים את כל העולם. אמר החכם, ממתקין הן בעבים, אותם המים שבאוקיינוס, מתמתקים בעננים. מנלה, מנין לו הדבר הזה? דאמר רבי יצחק בר יוסף, אמר בשם רבי יוחנן, כתיב כתוב בתהילים פרק י"ח פסוק י"ב, חשכת מים עבה שחקים. וכתיב וכתוב בפסוק אחר בשמואל ב' כ' ב' י"ב, חשרת מים עבה שחקים. אם כן, יש לנו פסוק אחד פה שאומר חשכת מים, ופעם שנייה אומר חשרת מים. אלא, מה יש להסביר? שכל כף ושדה ארש. תיקח את האות כף ותשליך על האות רש. מהמילה חשכת יש את הכף, קח אותה, תשליך אותה על האות רש של המילה חשרת. וקרי ב, ותקרא בו, תקבל את המילה חשרת. פירוש, המים מתקשרים, הכוונה שמתמתקים ועבים. שואלת הגמרא ורבי יהושע, ששיטת רבי יהושע שהוא סובר שהעולם מושקה ממים של מעלה, בהנה כראה מה ידריש בהו, באלה הפסוקים מה דורש בהם? עונה הגמרא, סבר לה כי הא, הוא סובר כמו זה דקיאתה, שכאשר בא מארץ ישראל. רב דימי אמר, אמרי במערבה, אומרים בארץ ישראל, נהור עננה, זעירין מוהי. כשהעננים קלושים, זאת אומרת שמועטים המים, שנמצאים בהם יש מעט מים. חשוך ענני, אם העננים חשוכים, סגיין מוהי, מרובים המים שבהם. וזה לומדים מהמילים חשכת מים משמע כשענן חשוך יש בו הרבה מים, ומשמע מזה גם ההפך, כשהוא לא חשוך אז המים שבו מועטים. שואלת הגמרא, כמן אז להדתניה, כמי הולכת זו שלמדנו, מים העליונים במאמר הם תלויים, שהם לא נחים על שום דבר, אלא הם מכונסים ועומדים כמין בריכה באוויר במאמרו של הקדוש ברוך הוא. ופירותיהן, המעזעה של המים האלה, נוצרים מגשמים, ומהמים עצמם לא נחסר כלום. שנאמר, כתוב בתהילים, פרק ק"ד, פסוק י"ג, מפרי מעשיך תשבע הארץ. פירוש, זעת המים, שזה מי הגשמים, שכאן הם נקראים פירות, הם נוצרים ממעשה השם, דהיינו מהמים העליונים, ומהם תשבע הארץ, שהארץ מושקת. כמן, כמי הדעה הזו, כרבי יהושע, שסובר שהארץ מושקת מהמים העליונים. שואלת הגמרא, ורבי אליעזר, מה יאמר? רבי אליעזר סובר שהארץ מושקת מהמים התחתונים, אז מה הוא יענה על זה? עונה הגמרא, הוא יאמר, רבי אליעזר, שאותו הפסוק מדבר במעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. הוא מדבר על מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. לכתיב שכתוב, שהפסוק מדבר על האוקיינוס, שהוא פרי מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, שממנו באים הגשמים ומשקים את הארץ. ולפי שיטתו, לא מדובר על המים של מעלה. אמר רבי יהושע בן לוי, כל העולם כולו מתמצית גן עדן ושוטה, שנאמר בבראשית פרק ב' פסוק י', ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. מכאן רואים שגן עדן שוטה ממי הגשמים תחילה. תנה, שנה החכם, מתמצית בית קור שוטה את הרכב. כלי שמשקין במים שלו בית קור, הכוונה ל-30 שאה, יכולים להשקות מהתמצית שלו משארית המים שנשאר בכלי לאחר שמשקים אותו, שיעור זריעה שתרכב, שהוא שיעור חצי שאה, שהוא 1/60 מבית קור. וכך גם העולם הוא 1/60 מגן העדן, ודי לו בתמצית העננים שמשקים את גן העדן. תנו רבנה שנו חכמים, ארץ מצרים הוויה, הרי היא 400 פרסה על 400 פרסה, והוא 1/60 בקוש, וקוש 1/60 בעולם, מהעולם, והעולם 1/60 בגן, וגן הוא 1/60 לעדן, והעדן 1/60 לגיהנם. נמצא כל העולם כולו ככיסוי גדרה לגיהנם, שכל העולם הוא בעצם חלק קטן מאוד ביחס לגיהנום, כשם שכיסוי גדרה הוא חלק קטן ביחס לגדרה. ויש אומרים גיהנום אין לה שיעור, ויש אומרים עדן אין לה שיעור. אמר רבי הושעיה, מהי דכתיב, מהו שכתוב בירמיה פרק נון א' פסוק י' ג', שוכנת על מים רבים רבת אוצרות. פסוק הזה נאמר על בבל. מי גרם לבבל שיהיו אוצרותיה מלאות בר? ואומר, מפני ששוכנת על מים רבים, כיוון שהיא נמוכה והמים ששאר הארצות יורדים אליה, ומאותם המים האדמה שלה מושקת. אמר רב, עתירה בבל, היא עשירה, לחצדה בלה מיטרה, שקוצרים בה תבואה בלי גשם, היא לא צריכה גשמים, כמו שאמרנו שהיא מושקת מהמים של שאר הארצות.
אמר אביי נקטינן, מוחזק בידינו שהתבואה בבבל גדלה בלי מקשמים. טוב ענה ולא יובשנה, שהיא טוב ענית ולא יבשה, לא יבשה. שבבל היא ארץ טוב ענית ממאה תאומות שנמצאים בה, והיא לא יבשה, ולכן התבואה שבה גדלה גם ללא גשמים. משנה. אומרת המשנה בשלושה במרחשוון שואלים את הגשמים. בגימל במרחשוון מתחילים לומר ותן טל ומטר. זה דעת חכמים. רבן גמליאל אומר בשבעה בו. בזין במרחשוון שואלים את הגשמים. שיוצא החשבון 15 יום אחר החג. זה בדיוק 15 ימים לאחר חג הסוכות. כדי שיגיע אחרון שבישראל שעלה לבית המקדש ברגל למקום הרחוק ביותר שהוא לנהר פרת, ולא ירדו עליו גשמים בדרך. עד כאן המשנה. גמרא, אמר רבי אלעזר, הלכה כרבן גמליאל, שמתחילים לשאול את הגשמים בשבעה במרחשוון. תניא שנויה ברייתא, בירושלמי תענית פרק א', חנניה אומר, ובגולה לא שואלים את הגשמים, אלא עד 60 בתקופה, 60 יום מתשרי, מכיוון שהוא מקום נמוך, וזוחלים אליה מהגשמים, היא לא צריכה כל כך לגשם. אמר רב עונה בר חייא, אמר בשם שמואל, הלכה כחנניה, שבגולה שואלים את הגשמים רק 60 יום אחרי תשרי. שואלת הגמרא, איני וכי ככו? והבאו מנה, והרי שאלו ממנו משמואל, ממתי מתקירינן, ממתי מתחילים להזכיר ותן טל ומטר? אמר להו, אמר להם שמואל, מכי מעיילי ציווה לבית תבות רשבה. משעה שהיו מכניסים עצים לאוצר של תבוד צייד העופות כדי להכין אותם לחורף, כמו שהרי קשה לכתוב עצים מהיער בחורף, והזמן הזה הוא שונה מהזמן שאמר רבי חנניה. דוחה זאת הגמרא, דילמה אידי ואידי חד שיעורה הוא, שמה זה וזה הוא אותו שיעור, שיעור אחד הוא, שגם הזמן שאמר רבי חנניה וגם הזמן שאמר שמואל מדובר על אותו זמן. הבעיה להו, נשאלה להם לחכמים שאלה, יום 60 כלפני 60 או כלאחר 60? היום 60 עצמו, האם הוא נחשב כמו הימים שלפניו ולא מזכירים בו גשמים, או שהיום 60 עצמו הוא נחשב כיום לאחר 60 וכן מזכירים בו גשמים? עונה הגמרא, תשמע, בוא ותשמע, שלשאלה זו יש מחלוקת. רב אמר יום 60 כלאחר 60 ולכן מזכירים בו גשמים, ושמואל אמר יום 60 כלפני 60 ולכן לא מזכירים בו גשמים. אמר רב נחמן בר יצחק וסימנך, הסימן לזכור מהי שיטת כל אחד מהחולקים, עילאי בעומיה, העליונים צריכים מים, אלה שעומדים בהרים צריכים יותר מים, שהרי הגשמים מתגלגלים ויורדים למטה, ולכן רב שהיה בארץ ישראל שהיא גבוהה מכל הארצות, הוא אמר שיום 60 עצמו דינו כלאחר 60, כיוון שצריך בגשם. תתאה לבעומיה, התחתונים לא צריכים מים, לכן ששמואל היה מבבל שהיא נמוכה ולא צריכה גשמים, לכן הוא סובר שיום 60 דינו כלפני 60 ולא שואלים בו את הגשמים. אמר רב פפא, הלכתה, ההלכה נפסקה, יום 60 כלאחר שישים, הוא נחשב כמו לאחר יום השישים, ומזכירים בו את הגשמים. משנה. אומרת המשנה, הגיע 17 במרחשוון, ולא ירדו גשמים. התחילו היחידים מתענין 3 תעניות, כדי שירדו גשמים. אוכלים ושותים מי שחשיכה, מותר להם לאכול ולשתות בליל התענית, שהתענית לא מתחילה אלא מהבוקר. זה לא כמו יום כיפור ותשעה באב, שהתענית מתחילה מהלילה. ומותרים, באותה תענית שאנחנו מדברים בה פה, במלאכה, מותר לעשות במלאכה, וברחיצה, ובשיחה, מותר לו לסוך את הגוף בשמן, ובנעילת הסנדל, בסנדל או מנעל של אור, ובתשמיש המיטה. הגיע ראש חודש כסלב, ולא ירדו גשמים. בית דין גוזרין 3 תעניות על הציבור. אוכלים ושותים משחשיכה, מותר לאכול בליל התענית, והתענית מתחילה מהבוקר, ומותרים במלאכה, או ברחיצה, או בשיחה, או בנעילת הסנדל, או בתשמיש המיטה. עד כאן המשנה. שואלת הגמרא, מן יחידים? מי הם אותם יחידים שעליהם דיברה המשנה? אמר רב הונא, רבנן, היחידים הכוונה לחכמים. ואמר רב הונא, יחידים מתענין 3 תעניות. באיזה ימים? שני וחמישי ושני. שני שבשבוע שלאחריו. שואלת הגמרא, מה יקרה משמע לן? מה משמע לנו רב הונא בזה שאמר שמתחילים את התענית בימי שני, וצמים שני וחמישי ושני, ולא אמר חמישי, שני וחמישי? והרי כבר תעננה, הרי כבר למדנו במשנה, בתענית, דף תתווה ועמוד ב', אין גוזרין תענית על הציבור בתחילה בחמישי. לא מתחילים את הסדרה של הצומות ביום חמישי של השבוע. למה? שלא להפקיע את השערים, שאם יקבעו תענית ליום חמישי, יצטרכו לקנות במוצאי התענית מזון לשתי סעודות גדולות. אחת למוצאי התענית ואחת לשבת. ככה שיקנו כל כך הרבה, המוכרים יחשבו שרעב בא לעולם, והם יבואו להפקיע ולהעלות את המחירים. אלא גוזרים 3 תעניות הראשונות, שני וחמישי ושני. אם כן הדבר כתוב מפורש. ומה חידש לנו רב הונא? עונה הגמרא, מהו דתמה, מהו שתאמר, הנמילה, אלה הדברים שאמרנו בסדר הזה בציבור, שרק בתענית ציבור לא יתחילו לטענות ביום חמישי מפני הפקעת המחירים. אבל יחיד, אבל בתענית יחיד, אותם תעניות הראשונות שרק היחידים צמים אותם, לא נאסור עליהם להתחיל את סדר התעניות ביום חמישי, שיתחילו בימי שני. כמה שמעלן, כמה בא להשמיע לנו, שגם ליחידים אסור להתחיל לטענות ביום חמישי, מאותו טעם, מפני הפקעת המחירים. תניא נמי אחי, שנויה גם כך בברייתא, כשהתחילו היחידים להתענות, מתענין שני וחמישי ושני, ומפסיקים את התענית בראשי חודשים, שאם חל ראש חודש בשני ובחמישי, מפסיקים את התענית. בימים טובים הכתובים במגילת התענית, יש מגילה מיוחדת שכל הזמנים שנחשבו ימים טובים לישראל, שבהם חכמים אסרו להתענות. תנו רבנן, שנו חכמים, אל יאמר אדם תלמיד אני. אני תלמיד חכם. איני ראוי להיות יחיד. אני לא כל כך חשוב להיות כמו יחידים לטענות כמותם. אלא כל תלמידי חכמים יחידים. כולם נחשבים כיחידים המטענים. איזה הוא יחיד ואיזה הוא תלמיד? יחיד נחשב כל שראוי למנותו פרנס על הציבור, שהוא ראוי להיות מנהיג, זאת אומרת שהוא יודע לענות בכל העניין ששואלים אותו. ואיזה הוא תלמיד? כל ששואלים אותו דבר הלכה בתלמודו, והוא אומר שהוא יודע לענות בעניין שאותו הוא לומד. ואפילו במסכת קלה, אפילו אם הוא עוסק במסכת שלומדים בציבור, שהיא נחשבת למסכת לא קשה, היא לא צריכה עיון גדול. בכל זאת, אם הוא יודע לענות על שאלות ששואלים אותו במסכת קלה, בזמן שהוא עוסק בה, הוא נחשב תלמיד. אבל אם הוא לא יודע לענות במסכת שהוא לומד, הוא גם לא נקרא תלמיד. תנו רבנן, שנו חכמים בבריתא, לא כל הרוצה לעשות עצמו יחיד, עושה, עשו לאדם שלא הגיע לדרגת יחיד, להתנהג כמו היחיד, לצום את התעניות האלה, משום שנראה כגאווה, נראה כגאוותן וגס הרוח, שהוא מחשיב את עצמו לתלמיד חכם. ולא כל הרוצה לעשות עצמו כתלמיד חכם, עושה. אם אדם לא הגיע לדרגה של תלמיד חכם, אסור לו להתנהג בהנהגות או במלבוש של תלמיד חכם. זה דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר, עושה, הוא יכול לצום כמו היחידים, וזכור לטוב, והוא נזכר בזה לטובה. למה? לפי שאין שבח הוא לא, אלא צער הוא לא. אדם שמתענה זה לא שבח, אין גסות הרוח במה שהוא מתענה ומצטער. תניה אידך, שנייה בריתא אחרת, תוספתא, פרק א', לא כל הרוצה לעשות עצמו יחיד עושה, לא כל אדם שרוצה להתענות כיחיד, כתלמיד, חכם, עושה. דברי רבי שמעון בן אלעזר. רבן שמעון בן גבליאל אומר, במה דברים אמורים, מתי אסור לו לעשות את עצמו כתלמיד, חכם, בדבר ששבח, כגון ללבוש בגדים של תלמיד חכם, אבל בדבר של צער, כגון להתענות, עושה. וזכור לטוב, שאין שבח הוא לא, אלא צער הוא לא. תנו רבנן, שנו חכמים בתוספתא, תענית פרק ב', מי שהיה מתענה על הצרה ועברה, באמצע שהוא מתענה, עברה הצרה שהתענה עליה, או שהתענה על החולה ונתרפא. באמצע התענית, החולה התרפא, או ההפך, שנפטר החולה באמצע התענית. מה דינו? ואת הגמרא, הרי זה מתענה הוא משלים. הוא צריך לגמור את התענית עד הערב, והוא לא מפסיק באמצע. משום שאם יפסיק, ייראה כאילו הוא עושה תנאי עם הקדוש ברוך הוא. אם תרפא את החולה, אני לא עצום. ואם לא תרפא אותו, אני עצום. ההולך ממקום שאין מתענין למקום שמתענין, ויש שם צרה או חולי, הרי זה מתענה עמהן, עם אותו ציבור שבני אותה העיר שמתענים. ואם הוא הלך ממקום שמתענין למקום שאין מתענין, והוא התחיל כבר את התענית, הרי זה מתענה ומשלים. הוא צריך להשלים את כל התעניות שבני העיר שלו קיבלו עליהם. שכח ואכל ושתה, אם הוא אכל או שתה בדיעבד, אל יתראה בפני הציבור. לא ייראה לציבור שהוא שבע, שבזה הוא נראה כמו חתן בן אבלים ויקנאו בו. ואל ינהיג עידונין בעצמו, שלא יאמר, כיוון שכבר אכלתי מעט, אוכל מעדנים. שנאמר בראשית מבית א', ויאמר יעקב לבניו, למה תתראו? מה הפירוש? אמר להם יעקב לבניו, אל תראו עצמכם כשאתם שבעין, שיש לכם חיטה, לא בפני עשיו ולא בפני ישמעאל, שהם היו רעבים, כדי שלא יתקנאו בכם. בהמשך אומר להם יוסף, אל תרגזו בדרך. אמר רבי אלעזר, אמר להם יוסף לאחיו, אל תתעסקו בדבר הלכה, שמא תרגזו עליכם הדרך. מתוך שתהיו טרודים בהלכה, אתם עלולים לטעות בדרך ולהגיע לידי סכנה. שואלת הגמרא, איני? וכי כך הוא? והאמר, והרי אמר רבי אלעאי בר ברכיה, ברכיה, שני תלמידי חכמים שמהלכים בדרך ואין ביניהן דברי תורה, ראויים להישרף. לשרף, שנאמר מלכים ב' פרק ב' פסוק י' א', ויהי הם ההולכים הלוך ודבר, והנה רכב אש וסוסי אש, ויפרידו בין שניהם. פסוק הזה מדבר על אליהו ואלישע. טעמה, מה הטעם? למה ניצלו מהאש? דעיקה שיש דיבור, שהם דיברו ביניהם דברי תורה. הלקה, הרי אם לא היה דיבור, ראויים להישרף. אז מכאן רואים שחובה לעסוק בדרך בדברי תורה. אז מה אמר להם פה יוסף לאחיו?
עונה הגמרא,
לא קשיא, אין קושיה ואין סתירה. זה מה שלמדנו קודם, שמותר ללמוד בדרך למגרס, דווקא אם אדם גורס את הלימוד אבל לא מעיין. זה שאמרנו שאסור ללמוד בדרך, וזה מה שיוסף אמר לאחים, אל תרגזו בדרך, הכוונה היא לעיונה, לעיין בהלכה. במתנית התנה, בברית השנה, על הפסוק שאומר יוסף לאחים, אל תרגזו בדרך, הכוונה היא, אל תפסעו פסיעה גסה, שאסור לפסוע פסיעות גסות, שהן מזיקות לאדם. והכניסו חמה לעיר, תיכנסו לעיר, בעוד שהחמה זורחת. מאיכן לומדים את ההלכות האלה? אל תפסעו פסיעה גסה, דאמר מר, שאמר החכם, פסיעה גסה נוטלת אחד מחמש מאות ממאור העיניו של אדם. והכניסו חמה לעיר, מאיפה לומדים את ההלכה הזו? כדאמר, רב יהודה אמר בשם רב. דאמר רב יהודה אמר רב, לעולם יצא אדם בכי טוב. כשאדם יוצא ממקום שהוא לן בו, יצא כאשר יאיר היום, ויכנס בכי טוב, שיכנס למקום בערב, בעוד שהחמה עדיין זורחת, מפני הליסטים, או כדי שלא ייפול בבורות שנמצאים בעיר. שנאמר, שכתוב בבראשית, פרק מ"ד פסוק ג', הבוקר אור והאנשים שולחו. מפה לומדים שהם יצאו כאשר העיר היום. אמר רב יהודה, אמר רבי חייא, המהלך בדרך אל יאכל יותר משני רעבון, שלא יאכל יותר ממה שהוא צריך לאכול בשנת רעב. שואלת הגמרא, מה טעמה? מה הטעם? אחא, כאן הכוונה לבבל, תרגמו והסבירו, משום מעיינה, משום המעיים, שמרוב האכילה המעיים של האדם מתקלקלים מתורח הדרך.
במערבה אמרי, בארץ ישראל אמרו, משום מזונה, משום המזונות, שאם אדם יאכל הרבה, אז בעצם לא יישאר לו מזון להמשך של הדרך. שואלת הגמרא, מהי ביניו? מה ההבדל ביניהם, אם הטעם הוא משום מעיינה או משום מזונה? בכל מקרה, הרי בין הטעם הזה ובין הטעם הזה צריכים לאכול מעט. עונה הגמרא, איכא ביניו, יש ביניהם הבדל,